שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 334, כבל הטלגרף הטרנס-אטלנטי הראשון, חלק א'. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום. לפני שנתחיל בפרק, עדכון אחד קצר. סיפור הנחתו של הכבל הטרנס-אטלנטי הראשון הוא סיפור גדול. לא רק גדול במובן של סיפור נהדר, אלא מילולית, סיפור גדול, סיפור שנפרס על יותר מ-10 שנים ושתי יבשות. גם אחרי שצמצמתי אותו והתעלמתי מחלקים מסוימים של הסיפור, הוא עדיין נפרס על פני כמעט שעתיים. לכן החלטתי לחלק אותו לשני חלקים ששניהם יעלו לאוויר באותו היום. האזנה נעימה.
עושים היסטוריה, עם רן לוי.
סיירוס פילד לא הבין כלום בטלגרף. ומדוע שיבין? באמצע המאה ה-19, רק מעט מאוד אנשים ידעו מה זה בדיוק חשמל, והטלגרף עצמו היה עדיין טכנולוגיה חדשה ופורצת דרך. רק 9 שנים בלבד חלפו מאז שלח סמואל מוס את ההודעה המפורסמת שלו מוושינגטון לבולטימור, והוכיח קבל עם ועדה את ההיתכנות המעשית של העברת מסרים באמצעות אותות חשמליים. זאת ועוד, פילד לא היה אדם טכני. הוא היה איש עסקים שצמח בתעשיית הנייר. ואולי אותה בורות יחסית של פילד היא הסיבה לכך שכשפנה אליו יזם קנדי בשם פרידריק ניוטון גיספורן עם ההצעה להניח כבל טלגרף טרנס-אטלנטי בין אירופה וארצות הברית, פילד לא זרק אותו מכל המדרגות. יכול להיות שאם פילד היה מבין את היקפו האמיתי של האתגר שמולו הוא ניצב, הוא לא היה מכניס את הראש הבריא שלו לתוך פרויקט שעתיד לשאוב אותו לתוכו למשך למעלה מ-10 שנים. פרידריק גיסבורן החל את הקריירה שלו בתחום הטלגרף בהנחת קווים יבשתיים בין יישובים שונים בקנדה. אחד ממרכזי האוכלוסייה הגדולים של קנדה הוא האי ניופאונדלנד, שהוא גם אחד האיים הגדולים ביותר בעולם בכלל. באופן טבעי, גיסבורן שאף לחבר גם את היישובים בניופאונדלנד אל רשת הטלגרף ההולכת וגדלה של צפון אמריקה. ב-1852 הוא הצליח להניח קו טלגרף תת ימי אל אי קטן בשם אי הנסיך אדוארד, אבל רצועת הים שהפרידה בין ניופאונדלנד והיבשת הייתה הרבה יותר רחבה, ומכאן שהכבל הדרוש היה יקר בהרבה. גיסבורן הבין שהוא חייב לגייס משקיעים רציניים, וזו הסיבה שהוא פנה אל סיירוס פילד, איש עסקים ידוע ומכובד שצבר הון רב מעסקי הנייר בניו יורק. כדי לשכנע את פילד להשקיע בהנחת הקו אל ניופאונדלנד, ציין בפניו גיסבורן עובדה חשובה נוספת שכבר גיליתי לכם. ניופאונדלנד היא הנקודה הקרובה ביותר לאירופה ביבשת צפון אמריקה. אם יהיה קו טלגרף מניו יורק אל ניופאונדלנד, אפשר יהיה להמשיך אותו אל אירלנד ומשם ללונדון ולשאר אירופה. סיירוס פילד, כאמור, לא הבין דבר וחצי דבר בטכנולוגיית הטלגרף, אבל בעסקים הוא הבין גם הבין. בתשע השנים שחלפו מאז שהדגים סמואל מורס את ההמצאה החדשה שלו, הטלגרף התפוצץ בארצות הברית כפי שאף טכנולוגיה לא עשתה כן קודם לכן. בתוך שנים ספורות הונחו בצפון אמריקה כבלי טלגרף באורך שהיה מספיק כדי להקיף את העולם, ותעשיות רבות, מתעשיית המזון, דרך שוק ההון ועד התקשורת, חוו שינויים אדירים. ואם זה השינוי שחולל הטלגרף כשחיבר ערים בתוך ארצות הברית עצמה, איזה שינוי הוא עשוי לחולל כשיחבר יבשות שלמות? אילו הזדמנויות עסקיות ייפתחו בפני הסוחרים האמריקנים כשיוכלו לתקשר עם עמיתיהם באנגליה, צרפת וגרמניה בלחיצת כפתור? אתם כבר יודעים את התשובה על השאלה הזאת כמובן, אנחנו חיים בעולם כזה, ואנחנו חווים את הגלובליזציה הזו על בשרנו בכל פעם שאנחנו מזמינים כיסוי לטלפון הנייד מאלי אקספרס. פילד, בחושיו אחדים, הבין את גודל ההזדמנות שנקרתה בפניו. הוא סגר את העסקה עם גיסבורן, ובעזרת הכסף שגייס, הצליח היזם הקנדי להניח בהצלחה את קו הטלגרף הראשון, שחיבר את ניופאונדלנד אל נובה סקוטשיה, ומשם לכל שאר רשת הטלגרף היבשתית. השלב הבא היה לבחון ברצינות את הרעיון של הנחת קבל טלגרף טרנס-אטלנטי. פילד פנה אל מקר, שהיה חוקר אוקיינוסים מנוסה, וביקש את חוות דעתו. האם הגיאוגרפיה של קרקעית האוקיינוס האטלנטי מתאימה להנחתו של קבל תקשורת ארוך שכזה? חוקר האוקיינוסים בחן את העניין וחזר עם תשובה. כן, הקרקעית בצפון האוקיינוס האטלנטי שטוחה למדי עם מעט מאוד פסגות או עמקים תת-מימיים שעשויים להקשות על הנחת הקבל. ומה לגבי הטכנולוגיה עצמה? האם ניתן יהיה לפתח מערכת חשמלית שתוכל לגשר על המרחקים העצומים? פילד הפנה את השאלה הזו אל הסמכות העליונה, הגורו של הטלגרף, סמואל מורס בכבודו ובעצמו. ומורס השיב לו, כן, אין כל סיבה שלא ניתן יהיה לפתח טכנולוגיה כזו. יש רק בעיה אחת עם הסיפור הזה. מי שהקשיב לפרק הקודם של עושים היסטוריה, ודאי זוכר שלמרות שסמואל מורס נתפס בעיני הציבור כגאון שהמציא את הטלגרף, במציאות הידע התיאורטי והמעשי שלו בתחום ההנדסה היה מוגבל מאוד. סביר להניח שלמורס היה רק מושג קלוש ועמום מאוד לגבי האתגרים הטכניים האמיתיים שכרוכים בפרויקט כזה. אבל לפילד כמובן לא היה שמץ של מושג. מעודד מהתשובות שהוא קיבל, הוא החל לאגד סביבו קבוצת משקיעים חדשה. ב-1856, שנתיים לאחר פגישתו עם גיסבורן, הקים פילד את חברת הטלגרף האטלנטי. נשיא החברה היה ג'ון ברט, אותו מהנדס בריטי שהניח את קו הטלגרף התת-ימי הראשון בתעלת למנש, וסמואל מורס עצמו מונה לאחד מאנשי הדירקטוריון. גיסבורן, אגב, הסתכסך עם השותפים בשלב מוקדם של הפרויקט ונטש אותו. האתגרים שניצבו בפני החברה הצעירה היו אדירים. ראשית, הקבל עצמו. 7 גידים של נחושת עטופים ב3 חוות של חומר מבודד בשם גטה פרצ'ה, שעטופים בעצמם בסבכה צפופה של 126 גידי פלדה. כל אלה הביאו את משקלו של הקבל לכחצי טון לכל קילומטר. אורכו הצפוי של הקבל היה כ-4,000 קילומטרים, משמע משקל כולל של כ-2,000 טונות. לא הייתה אף ספינה בעולם באותה תקופה שהייתה מסוגלת לשאת עליה משקל כזה. שנית, עומקו של האוקיינוס האטלנטי לאורך רוב מסלולו המתוכנן של הקבל הוא בסביבות 3 קילומטרים. וזה אומר שהספינות שיפרסו את הקבל יעצו לסחוב אחריהן משקל של כמה עשרות טונות. משקלו של הקבל הכבד כשהוא נפרס מאחורי הספינה באלכסון עד שהוא פוגש את הקרקעית. מזג האוויר בצפון האוקיינוס האטלנטי ידוע בהפכפכות שלו, וסערות עשויות להקות בספינות ללא כל התראה. האם תוכל אונייה לתמרן בבטחה כשהיא גוררת מאחוריה משקל עצום כל כך? האם הקבל המתוח יחזיק מעמד בתוך המים גם כשהספינה שמניחה אותו מטלטלת בפראות ועולה ויורדת על גלים בגובה של 20 מטרים? לאף אחד לא היה מושג, מכיוון שאף אחד מעולם לא ניסה להוציא לפועל מבצע הנדסי כל כך שאפתני. והאתגר השלישי, מימון. אוניות, כבלים, בידודים, לכל אלה היו פתרונות אפשריים. אבל הפתרונות האלה היו יקרים, יקרים מאוד אפילו. פילד היה אדם עשיר, אבל אפילו הוא לא היה מסוגל לממן את הנחת הקבל הטרנס-אטלנטי בכוחות עצמו. רוב המשקיעים שפילד פנה אליהם דחו אותו על הסף. מי מטורף מספיק כדי להשקיע בפרויקט כל כך מסוכן שסיכויי ההצלחה שלו כל כך נמוכים? ואפילו אם יתרחש נס והקבל יונח בהצלחה, מי אומר שאפשר יהיה להרוויח ממנו מספיק כסף כדי להחזיר את ההשקעה. מי יכול להבטיח שאחרי שנתיים או שלוש לא תבוא חברה מתחרה, תניח קו טלגרף טרנס-אטלנטי משלה, ותגזול מחברת הטלגרף האטלנטי של פילד מחצית מלקוחותיה. כשמבינים את גודל האתגר שניצב בפני סיירוס פילד, אפשר להבין מדוע כינה אחד ההיסטוריונים את הפרויקט הזה בשם המקבילה הוויקטוריאנית של פרויקט אפולו. בראשית שנות ה-60, כשג'ון אף קנדי נשא את הנאום המפורסם שלו והציב בפני האומה האמריקנית את האתגר של הנחתת אדם על הירח בתוך פחות מ-10 שנים, עמדו מאחוריו כל עוצמתה הטכנולוגית והתעשייתית של המעצמה הגדולה בעולם. ביחס לתקופה שבה הוא חי, החזון של פילד היה לא פחות שאפתני מזה של קנדי, אבל עמדו לרשותו הרבה פחות משאבים פיננסיים וטכנולוגיים. מישהו אחר היה כנראה נרתע מהאתגר הזה ושוקל את צעדיו מחדש. אבל לא פילד. פילד היה בולדוזר. איזה בולדוזר? D9. מסופר על פילד שהמילה הראשונה שהוא למד בכל שפה חדשה שנתקל בה הייתה מהר יותר. רק כדי לסבר את האוזן, כשהפליג פילד בפעם הראשונה לאנגליה כדי להציג בפני הממשלה הבריטית את הפרויקט שלו, הוא ניצל את ההזדמנות וסגר עם יצרניות הכבלים הבריטיות חוזה לבנייתו של הכבל. זו הייתה הוצאה של למעלה מ-100,000 פאונד, הון עתק באותם הימים, ופילד חתם על החוזה עוד אפילו לפני שהוא קיבל אישור סופי מהמשקיעים שלו שהם באמת מתכוונים להצטרף לפרויקט. פילד היה אדם שממש, אבל ממש, לא אהב לחכות. עובדה אחת חשובה סייעה לפילד בפרויקט, והיא המוניטין שהלך לפניו כאיש עסקים הגון וישר באופן יוצא דופן. אדם שמילה שלו היא מילה, תמיד. כשפילד היה בחור צעיר, הוא התקבל לשורותיה של חברה שיצרה נייר, כשותף זוטר שהיה אחראי על הקשר עם הלקוחות באזור ניו יורק. חודשים ספורים לאחר שהוא נכנס לתפקידו, החברה קרסה והתפרקה, תוך שהיא משאירה מאחוריה חובות כבדים ללקוחות ולספקים. פילד, השותף הזוטר, לקח על עצמו את משימת פירוק החברה והמסע ומתן עם נושע. בשלב מסוים הוא הקים חברה חדשה על חורבותיה של החברה שקרסה, ולמרות שמכל בחינה עסקית וחוקית לא הייתה לו כל מחויבות כלפי לקוחותיו מהחברה הקודמת, הוא בכל זאת כיסה מיוזמתו את כל החובות כלפיהם. עם התנהלות כזו, אין פלא שפילד צבר המון כבוד והערכה בקרב עמיתיו בעולם העסקים, והמוניטין שלו סייע לו לגייס משקיעים ליוזמה החדשה, ואפילו לרתום את ממשלות בריטניה וארצות הברית לעניין. שתי המדינות הסכימו לסבסד חלק מההשקעה במיזם, ואף העמידו לשירותו ספינות מעודפי הציים שלהם. על המישור הטכני של תכנון ותפעול מערכת הטלגרף עצמה, הופקד מהנדס בריטי בשם אדוארד ויילדמן וייטהאוס. בעצם, התואר מהנדס לא ממש מתאים פה. וייטהאוס היה במקור רופא, שבגיל 35 התאהב בתחום החדש והמרתק של תקשורת טלגרף, ולמד בכוחות עצמו את כל מה שהיה צריך לדעת כדי להיכנס לעולם הזה. זו לא הייתה תופעה יוצאת דופן באותם הימים. תחום החשמל היה כל כך חדשני עד שחלק גדול מהאנשים שעסקו בו הגיעו אליו מתחומים אחרים. קצת כמו כמה פודקסטרים ישראלים שאני מכיר שהתחילו את הקריירה שלהם בכלל כמהנדסי חשמל. וייטהאוס היה אדם חריף ומוכשר והיו לו ידיים טובות. בתוך זמן קצר יחסית הוא נודע ככוכב העולה בסצנת הטלגרף הבריטית בזכות מכשירים ומתקני ניסוי שתכנן. והיה עוד אדם יוצא דופן שהיה מעורב בפרויקט הנחת הכבל הטרנס-אטלנטי, ויליאם תומסון. תומסון הסקוטי היה מדען, אבל קצת בדומה לווייטהאוס, הוא לא היה מדען סטנדרטי. מצד אחד, תומסון הבין מתמטיקה לעומק, ולא רק שהבין מתמטיקה, הוא גם האמין בכוחה של המתמטיקה לסייע למהנדסים לפתור בעיות בעולם האמיתי. מצד שני, תומסון גם היה אדם שלא פחד ללכלך את הידיים, לצאת לשטח, לערוך ניסויים ולבנות מכשירים חדשים. שני המאפיינים האלה באישיותו של ויליאם תומסון הפכו גם אותו ליצור מעט משונה בנוף המדעי של בריטניה הוויקטוריאנית. המדענים ראו אותו כקצת יותר מדי מהנדס, והמהנדסים ראו אותו כקצת יותר מדי מדען. אבל תומסון היה אחד החוקרים הבולטים בתחום הצעיר של החשמל, ובפרט הוא חקר את התנהגותם של זרמים ומתחים בתוך כבלים ארוכים. זו הסיבה שפילד פנה אל תומסון והציע לו להצטרף אל הפרויקט. מצד שני, מכיוון שלתומסון לא היה ניסיון מעשי בתכנון מערכות טלגרף, בכל זאת, איש אקדמיה, התפקיד שניתן לו היה זה של יועץ בלבד, ללא סמכות מקצועית. ויילדמן וייטהאוס היה זה שקיבל את ההחלטות בשטח. וזו הייתה בעיה, מכיוון שתומסון ווייטהאוס היו כמעט מהרגע הראשון על מסלול התנגשות. כשהילד הראשון בא לאוויר העולם, לכולם יש עצות עבורכם. כן פורמולה, לא פורמולה, מגבונים עם ביסום או בלי ביסום, אז גם לי יש שתי עצות בשבילכם. הראשונה, אוניברסיטה, זה בסך הכל מזרן צבעוני, ובדקתי מול המועצה להשכלה גבוהה, לא מקבלים תואר בסוף. העצה השנייה, אל תנסו להבין לבד איך קושרים את המנסה מבד מסביב לגוף. תנועה אחת לא נכונה, וזה הופך לחסם עורקים. אל תשאלו איך אני יודע. למזלכם, המנסה הנכון, החנות שהיא One Stop Shop לכל מה שקשור לנסיעת תינוקות, נמצאת שם בשבילכם. לפני וגם אחרי הקנייה, המדריכות של המנסה הנכון יסייעו לכם בהדרכה ובעזרה. אונליין, דרך הזום, ואפילו בפגישה פרטנית בביתכם או בבית המדריכה. כל ההמלצות וההנחיות מגובות בהמלצותיה של פיזיותרפיסטית, מומחית להתפתחות תינוקות, המלווה את צוות המדריכות. למאזינות ומאזיני רשת עושים היסטוריה, מחכה הטבה. קוד קופון עושים, OSIM, המקנה הנחה של 50 שקלים ברכישת מנסה אונליין, או על פגישה פרטנית להתאמת מנסה. בקרו במנסאים.co.il או הקליקו על הבאנר של המנסה הנכון באפליקציית רשת עושים היסטוריה באנדרואיד. החיכוך בין שני המומחים האלה החל כבר בשנת 1855, כשנה לפני הקמת חברת הטלגרף האטלנטי. תומסון פרסם מאמר ובה הוא טען שאותות חשמליים שעוברים בתוך כבל תת ימי לא מתנהגים אותו הדבר כמו אותות שעוברים בתוך כבל יבשתי. נניח לשם הדוגמה שיש לנו משדר ומקלט שמרוחקים אחד מהשני כמה מאות קילומטרים על היבשה. אני לוחץ על הכפתור במשדר וכך יוצר פולס של זרם שמתחיל לנוע בתוך הכבל. לפולס הזה יש קצוות ברורים וחדים. יש לו התחלה ויש לו סוף, במובן שאם היינו מודדים את עוצמת הזרם כשהוא עוזב את המשדר, היינו מקבלים משהו שנראה כמו מדרגה. קל לזהות איפה מתחיל הפולס ואיפה הוא נגמר. פולס הזרם שלנו נע בתוך הכבל, וכעבור כך וכך חלקיקי שנייה, הוא מגיע אל המקלט שבקצה השני. אם נמדוד את עוצמת הזרם בנקודת הקצה, נקבל שוב פולס שנראה ממש ממש כמו מדרגה עם קצוות ברורים וחדים יחסית. זה מעולה, מכיוון שלמקלט שלנו קל לזהות פולסים חדים וברורים, להבחין בין קווים ונקודות ולהמיר אותם לאותיות, סימני פיסוק וכדומה. עכשיו, בואו ניקח את הכבל שלנו ונשליך אותו לים. הנה, תיזהרו מהשפריצים. אחלה. נלחץ שוב על הכפתור במשדר, והפולס שעוזב את המשדר הוא, כמו מקודם, פולס חד וברור, כמו מדרגה. אבל הפעם, הפולס שנקבל במקלט יהיה דומה יותר למין פירמידה רחבה או במפר בכביש. הוא מתחיל חלש ונמוך, ולאט לאט עולה, עד שהוא מגיע לשיא עוצמתו, ואז שוב נחלש בהדרגה, עד שהוא נעלם. התופעה הזו, שבה פולס של זרם חשמלי שנע בתוך כבל ארוך מתחת למים, מאבד את צורתו המקורית ומתקבל במקלט כשהוא מעוך ומעוות, זכתה לשם עיכוב, retardation, והייתה לה השפעה שלילית מאוד על קצב התקשורת המרבי של מערכת הטלגרף. תחשבו על זה ככה. נניח שאני רוצה לשלוח בטלגרף את האות האנגלית I, שמיוצגת בקוד מוס על ידי שתי נקודות. אם כבל התקשורת שלי הוא יבשתי או קצר יחסית, מי שיקבל את השדר במקלט יראה פולס, הפסקה קצרה ואז עוד פולס, ואז הוא מיד יבין שמדובר באות I. אבל אם אני אשלח את אותה הודעה בכבל תת ימי ארוך, העיכוב שנוצר בכבל יגרום לכך שהקצה האחורי של הפולס הראשון והקצה המוביל של הפולס השני יתערבבו זה בזה, כך שבמקום שני פולסים ברורים עם הפסקה ברורה ביניהם, נקבל במקלט משהו שנראה כמו גבעה אחת גדולה עם שתי פסגות קטנות. יהיה הרבה יותר קשה לזהות שמדובר באות I. זה קצת כמו שני ילדים שמתגלצ'ים במגלשת מים בזה אחר זה. הילדים נכנסים למגלשה עם מרחק מסוים ביניהם, אבל איפשהו לאורך הדרך הם מתנגשים ומגיעים לבריכה בסוף המגלשה בתור גוש אחד עם ארבע זרועות וארבע רגליים. הפתרון לבעיה במגלשה ברור. נותנים לילד הראשון לצאת לדרך, מחכים קצת, ורק אז נותנים לילד השני להתגלץ'. באותו האופן, גם בטלגרף אנחנו נאלץ ליצור הפסקה ארוכה יחסית בין שני הפולסים, כדי שהמקלט בצד השני יוכל להבחין ביניהם. ההפסקה הארוכה הזו מעטה מאוד את קצב התקשורת. אם במקרה הראשון נדרשו לי 3 שניות כדי לשדר את האות I, עכשיו, עם ההפסקה הארוכה באמצע, זה כבר ייקח לי 30 שניות. וזו בעיה רצינית, מכיוון שהמודל הכלכלי של חברות הטלגרף היה מבוסס על תשלום פר אות. זאת אומרת, הלקוח משלם לפי כל אות שנשלחת בכבל. ואם לוקח לי המון זמן לשלוח כל אות, אז אני לא אוכל לשלוח הרבה אותיות בכל יום. במילים אחרות, יש כאן בעיה טכנית שמהר מאוד הופכת לבעיה כלכלית שעשויה להפוך את המיזם היקר כולו ללא משתלם בעליל. ויליאם תומפסון הכיר את התופעה הזו וחקר אותה, אבל לא באופן מעשי, שכן כל קווי הטלגרף הארוכים היו עד אותו הזמן ביבשה, אלא באמצעות הנוסחאות והמשוואות של המתמטיקה. הוא הגיע למסקנה מדאיגה שתופעת העיכוב בכבלים התת-מימיים מחמירה לפי ריבוע המרחק. דהיינו, העיוות שיווצר בכבל שאורכו 200 קילומטרים הוא לא פי 2 מהעיוות בכבל של 100 קילומטרים, אלא פי 2 בריבוע, משמע פי 4. בכבל שאורכו 4,000 קילומטרים, המשמעות היא שהאותות שיחצו את האוקיינוס האטלנטי עלולים להיות כל כך מעוותים, עד שאי אפשר יהיה בכלל לזהות אותם. זו גם הטענה שהוא העלה במאמר שכתב ב-1855. הסיבה לתופעת העיכוב היא תכונה חשמלית בשם קיבול, capacitance בלעז. מבלי להיכנס כרגע להסברים טכניים, אני אומר רק שמידת הקיבול של כבל תלויה במרחק שבין הליבה שלו למעטפת החיצונית. ככל שהכבל עבה יותר והמרחק בין הליבה והמעטפת גדול יותר, כך הקיבול יהיה נמוך יותר. זה גם המפתח לפתרון שהציע תומפסון לבעיית העיכוב, לאבות את הבידוד שעטף את ליבת הכבל כדי להרחיק אותה מהמעטפת. אבל העניין הוא שרוב מי שעסקו בפיתוח מערכות טלגרף באותם הימים לא ממש הכירו את תופעת העיכוב. ומדוע שיכירו? הרי כל קווי הטלגרף עד אז היו קצרים יחסית ועל היבשה, כך שהתופעה הזו כמעט ולא באה לידי ביטוי. המעטים שכן נתקלו בתופעת העיכוב לא ממש הבינו את פשרה. ויילדמן וייטהאוס בפרט לא האמין לוויליאם תומסון. וייטהאוס מעולם לא למד מתמטיקה בצורה מסודרת, וסביר להניח שהטיעונים המתמטיים המסובכים של וויליאם תומסון די עברו לו מעל הראש. הוא היה איש של עבודה מעשית וניסויים בשטח, ולכן בתגובה למאמרו של תומסון הוא הקים מערך ניסוי, מדד ובחן את הזרמים שעוברים בתוך הכבלים, והגיע למסקנה שתומסון טועה. העיכוב באותות, טען וייטהאוס, לא גובר לפי ריבוע אורכו של הכבל, אלא באופן ליניארי. זאת אומרת, אם אורך הכבל גדל פי שניים, גם העיכוב גדל פי שניים. ואם העיכוב גדל באופן מתון יחסית, טען וייטהאוס, אז אין מה לדאוג לגבי קצב התקשורת בכבל. אפילו כבל ארוך, כמו הכבל הטרנס-אטלנטי, יוליך אותות בצורה מספיק טובה כדי שלא יהיו בעיות בקליטה. מי שהיה צריך לשפוט בסוגיה הזו היו כמובן סיירוס פילד וחברי הדירקטוריון שלו. למי הם אמורים להאמין? לוויליאם תומסון, המדען המכובד אבל חסר הניסיון המעשי, או לוויילדמן וייטהאוס, האיש שעובד עם טלגרפים בשטח, האיש של התכלס? צריך גם לקחת בחשבון שאם חברי הדירקטוריון יקבלו את דעתו של תומסון, המשמעות היא שצריך יהיה לייצר כבל חדש לפי הפתרון שלו. כבל עבה יותר ומכאן גם יקר יותר. לזרוק לפח השקעה של 100,000 פאונד ולהשקיע מחדש סכום אפילו גדול יותר? זו לא החלטה קלה, ואל זה צריך להוסיף את העובדה שסיירוס פילד כאמור היה בולדוזר. הוא לא רצה לחכות עוד כמה חודשים עד שהכבל החדש והאהבה יצא מפס הייצור. הוא רצה את הכבל הזה במים ועכשיו. וכך ההחלטה נתקבלה. וייטהאוס ניצח והפרויקט המשיך עם הכבל הקיים. בראשית אוגוסט 1857, כבל הטלגרף הארוך היה מוכן. מפאת משקלו הכבד, למעלה מ-2,000 טונות נזכור, לא הייתה ברירה אלא לחצות אותו לשניים ולהעמיס אותו על שתי ספינות שתרמו בריטניה וארצות הברית, האגממנון הבריטית והניאגרה האמריקנית. תחנת שידור קטנה הוקמה במפרץ במערב אירלנד, וממנה עתיד היה לצאת הקצה האירופאי של הכבל הטרנס-אטלנטי. השבעה באוגוסט 1857, מתוך כתבה עיתונאית. ציטוט, מפרץ ולנטיה היה משובץ באינספור סירות קטנות מקושטות בדגלים צבעוניים, יושביהן מריעים בהתלהבות בעוד העבודה התקדמה בהצלחה. האנשים על החוף הביטו בפעילות בסקרנות עצומה. מושל אירלנד עמד על החוף במשך מספר שעות, מוקף בעוזריו ובמנהליהן של חברות טלגרף וחברות רכבות, כולם ממתינים לבואו של הכבל. כשהמלאכים האמריקנים של הניאגרה קפצו אל המים עם הכבל, הוד מלכותו היה מבין הראשונים שאחזו בו ומשכו אותו בהתלהבות אל החוף. אכן, כל מי שנכח שם באותו היום הפגין רצון אז לתת כתף לעבודה האדירה. בשעה 7:30 בערב הובא קצהו של הכבל אל תחנת השידור והוצג בטקס רשמי לפני המושל. הוד רוממותו הביע את תקוותו שהעבודה שהחלה באופן כה מוצלח תגיע גם לסיומה המספק. סוף ציטוט. מתוך דיווחו של צ'ארלס ברייט, המהנדס הראשי של חברת הטלגרף האטלנטי. ציטוט, המכונה שהייתה אמונה על פריסתו של הכבל מתוך הספינה, תוכננה בקפידה כך שתעמוד בעומס שיטיל עליה הכבל. הכבל עצמו עבר מעל ומתחת למספר קורות שהיו מחוברות למוט מסתובב. שני טופי חיכוך מיוחדים שהיו צמודים למוט המסתובב, דאגו שמהירות פריסת הכבל תהיה קבועה כך שלא ייווצר על הכבל לחץ שיפגע בו. במשך 3 ימים הכל התקדם כשורה. מנגנון פריסת הכבל פעל כמתוכנן, הן במים הרידודים והן במים העמוקים. ככל שהמים נעשו עמוקים יותר והכבל מאחורי הספינה נעשה כבד יותר, עלה הצורך להפעיל לחץ גדול יותר על טופי החיכוך ושהכבל לא ישתחרר מהר מדי. בצהרי ה-10 באוגוסט כבר פרסנו כ-255 מיילים של כבל. בנקודה זו עומק המים היה כ-3 קילומטרים והייתי חייב להגביר את הלחץ על טופי החיכוך לטון בערך, די שמהירות פריסת הכבל תתאים למהירותה של הספינה. עד אותו הרגע ויסטתי בעצמי את מהירותם של הבלמים ששלטו על טופי החיכוך. אבל מכיוון שהכל התנהל כשורה ואני הייתי חייב לעזוב את המכונה לרגע כדי לבחון את מהירותה של הספינה ולוודא שהכבל יוצא כהלכה מהמחסן שבבטן הספינה, השארתי לרגע את המכונה תחת השגחתו של מכונאי שהיה מעורב בבנייתה ובהתקנתה והיה מיומן בתפעולה. הלכתי לכיוון חרטום הספינה כשלפתע שמעתי את המכונה עוצר. רצתי בחזרה, אבל כשהגעתי, הכבל כבר היה שבור. בחנתי את המכונה. היא הייתה בסדר גמור, אבל ידית הבלמים לא הייתה משוחררת. סוף ציטוט. התקלה שקראה את הכבל הייתה פשוטה עד להכעיס. כבל הטלגרף נפרס והשתלשל מירקתי הניאגרה, אבל אי אפשר היה לתת לו לצאת מהספינה סתם כך ללא בקרה. מדובר במשקל של עשרות טונות, ואם הכבל יתחיל לברוח ולהשתחרר מהר מדי, הוא עשוי להתפתל ולהסתבך. תפקידו של מנגנון הפריסה, אם כן, היה לוודא שהכבל עוזב את הספינה במהירות קבועה, כך שהמתח על הכבל הנפרס נשאר פחות או יותר קבוע. מהירות הפריסה חייבת להתאים למהירות ההפלגה של הספינה. אסור לה להיות איטית מדי, אחרת הספינה תגרור את הכבל ותפעיל עליו מתח שעשוי לקרוע אותו, ואסור לה להיות מהירה מדי, שכן אז המתח על הכבל ירד והוא עלול להתחיל להתפתל. אבל מהירות הפלגה של ספינה זה משהו שמשתנה כל הזמן. למשל, כשהרוח משנה כיוון ודוחפת או בולמת את הספינה. בנוסף, הספינה עולה ויורדת על הגלים, כך שהלחץ על הכבל משתנה כל הזמן. מכיוון שכך, ברייט ואנשיו היו מוכרחים להשגיח על מנגנון הפריסה כל הזמן, ולשחרר או לנעול את הבלמים בהתאם. אבל המכונאי שהחליף את ברייט, כשזה היה עסוק בעניינים אחרים, לא היה זהיר מספיק. הניאגרה הפליגה מהר מדי, או שעלתה על גל, העומס על הכבל המתוח עלה ועלה, אבל הוא לא שחרר את הבלמים בזמן. הכבל נקרע וצלל למעמקי האוקיינוס. לניאגרה ולספינות שליוו אותה לא הייתה ברירה, והן הסתובבו וחזרו אל החוף. סיירוס פילד וחברי הדירקטוריון שלו התכנסו ודנו באפשרויות שעמדו בפניהם. אורך הכבל התקין שנותר להם לא הספיק כדי לחסות את המרחק בין אירופה וארצות הברית, ולכן לא הייתה ברירה אלא לייצר כבל חדש נוסף. אבל עד שהכבל החדש יהיה מוכן, יחלפו עוד מספר חודשים לפחות, ועד אז החורף כבר יגיע. התקלה המאכזבת הדגימה בפניהם עד כמה רגיש הכבל הטרנס-אטלנטי לשינויי עומס פתאומיים בזמן הפריסה. אם תקלה הניאגרה לסערה בלב ים, אין כמעט ספק שהטלטולים הפראיים של הספינה יקרו את הכבל שוב. בלית ברירה, אם כן, החליטו ראשי החברה לדחות את המבצע בשנה שלמה. את ההפסקה הכפויה הם ניצלו כדי להתכונן טוב יותר לניסיון הבא, כמו תכנון מחדש של מכונת הפריסה כדי לשפר את אמינותה. שאריות הכבל התקין הורדו מהניאגרה והושמו במחסן על החוף. שנה חלפה, וב-10 ביוני 1858 יצאו הניאגרה והאגממנון לדרך בשנית. הפעם תוכנית הפעולה של הספינות הייתה שונה במקצת. בניסיון הקודם, הנחת הקבל החלה באירלנד. הניאגרה הייתה אמורה להניח את הקבל עד לאמצע האוקיינוס, פחות או יותר, ואז האגממנון הייתה מקבלת אליה את קצה הקבל הפרוס, מחברת אותו לקבל שהיא נשאה על סיפונה, וממשיכה את המסלול משם ועד ניופאונדלנד. היתרון של התכנון הזה הוא ששתי הספינות יכלו להפליג יחד לכל אורך הדרך ולסייע זו לזו במקרה של תקלה. החיסרון הוא שמשך ההפלגה כולה היה ארוך יחסית, מה שהעמיד את הספינות בסיכון להיקלה לסערות פתאומיות. בתוכנית החדשה, שתי הספינות היו אמורות קודם כל להיפגש במרכז האוקיינוס, לחבר את שני חצאי הקבל שלהן זה לזה, ואז להפליג בכיוונים מנוגדים, אחת לאירופה והשנייה לצפון אמריקה. מכיוון ששני חצאי הקבל יונחו במקביל, זמן המסע כולו יקוצר בחצי. אבל 10 ימים בלבד לתוך מסען, עוד בטרם נפגשו הספינות, כבר נקלעה האגממנון לסכנה חמורה. סופה עזה במיוחד שלחדה אותה במפתיע. במצב רגיל, האגממנון הייתה מסוגלת להתמודד עם סופות אטלנטיות ללא קושי מיוחד. אבל זה לא היה מצב רגיל. ספינת הקיטור נשאה עליה מטען כבד במיוחד, 1,500 טונות של קבל, כמעט מחצית ממשקלה של הספינה עצמה, ויותר חמור מכך, הפיזור של המשקל העצום הזה על הספינה היה בעייתי. בדרך כלל ספינות נושאות את המטען שלהן בביטנן, במדורים הנמוכים שלהן. כך הן שומרות על מרכז כובד נמוך, וזה עוזר לספינה להיות יציבה יותר. אבל מכיוון שהקבל הטרנס-אטלנטי היה ארוך כל כך, לא היה מקום לכל הקבל בבטן הספינה, וחלקו הוכסן במערום על הסיפון עצמו. זאת אומרת, בנקודה גבוהה יחסית בספינה, מה שהרים את מרכז הכובד של הספינה גבוה יותר מעל פני המים. המשמעות היא פגיעה חמורה ביציבות שלה. כל גל שהקה בדופן הספינה גרם לה לנטות בזווית של 30, 40 ואפילו 50 מעלות. יצא לי פעם להפליג בתנאים כאלה, וזו לא חוויה שאני רוצה להיזכר בה. בספינה שמטלטלת בכזו פראות ובכאלו זוויות, אי אפשר לעשות כלום. אי אפשר לעמוד, אי אפשר לישון, אי אפשר לאכול. כל תחולת הארונות מתעופפת באוויר. כל מה שאתה יכול לעשות זה להחזיק חזק ולקוות שלא תיפגע מאיזה כיסא שאולי ישתחרר מהאבטוח שלו. אני לא יכול אפילו לדמיין מה עבר על המלאכים של האגממנון בתוך ספינת העץ שלהם. כך תיאר את ההתרחשות על הספינה כתב של העיתון The Times שהצטרף למסע. ציטוט: ספינתנו, האגממנון, התנדנדה בפראות כה עזה עד שנדמה היה שהיא עומדת להתפרק. הקורות המסיביות שמתחת לסיפון העליון עליו הונח הקבל גנחו ונשברו ברעש שהזכיר תותחי ארטילריה קטנים, וגם הרעש הזה כמעט וטבע בשאגתה האימתנית של הרוח כשזו נעמה וצרחה בינות לתרנים. גם הים המשיך להקות בעוצמה בחרטום הספינה, והמים חדרו דרך חורי העברור וחלונות שלא נסגרו כהלכה. סוף ציטוט. שני נושאים נוספים על האגממנון היו ויליאם תומסון עצמו, שהחליט להצטרף להפלגה כדי לעקוב מקרוב אחר הנחת הקבל, ועוזר צעיר שלו בשם ג'יימס ראסל. הנה קטע מתוך יומנו של ראסל. ציטוט: הפחם שלנו, שהוכסן בסקים גדולים בדפנות הסיפונים, השתחרר ממקומו והושלח לעבר מרכז כלי השייט בעוצמה הרסנית. בסיפון התחתון, מר הרווי, מהנדס ואחד האנשים החביבים עליי מבין כל אנשי הצוות, נפגע מאחד הסקים בעת שיצא מחדר האוכל. הוא זעק לאחד השומרים שהצליח לחלץ אותו כשטלטול בכיוון הנגדי הקל מעט את משקל הסק על גופו. הוא ספג פציעות פנימיות חמורות. על הסיפון הראשי, המתופף שלנו גם כן נפגע מסקים ונקבר תחתם. כשהצליחו להוציא אותו החוצה, נתגלה כי אחת מזרועותיו נשברה במספר מקומות. אצבעותיו של אדם אחר רוסקו. עוד כמה וכמה תאונות כאלה הראו במהלך היום. ידיהם של מלאכים שהסתבכו בחבלים משוחררים, אחרים פרקו את כתפיהם בנפילות ועוד. סוף ציטוט. מצבה הפיזי של הספינה הלך והידרדר מרגע לרגע, כשעוד ועוד קורות וחבלים נקראו לגזרים, והיא עמדה מול האפשרות המוחשית מאוד של התפרקות פתאומית. רב החובל של האגממנון ניצב בפני ברירה אכזרית. אפשרות אחת הייתה לנסות ולהפנות את ירקתי הספינה אל הגלים. הפלגה עם הירקתיים אל הגלים תפחית את הטלטולים במידה ניכרת ותקל את הלחץ על גוף הספינה. אבל עלייה וקוץ בה. בזמן התמרון הזה, האגממנון תפנה את הדופן שלה אל הגלים למשך דקות ארוכות, ואם יקה בספינה גל סורר בדיוק ברגע הזה, הוא עלול להפוך אותה, פשיטו כמשמעו. האפשרות השנייה הייתה להיפטר מהמשקל העצום שהכביד על הספינה ושיבש את מרכז הכובד שלה. דהיינו, להשליך את הכבל אל המים. המשמעות של הבחירה הזו הייתה ברורה, סופו של חלום הכבל הטרנס-אטלנטי. בהפגנה של אומץ לב מדהים, רב החובל בחר באפשרות הראשונה. הוא פקד על ההגאי לסובב את ירקתיה של הספינה אל הגלים, אבל בדיוק כפי שחשש, ברגע הזה ממש היכה בדופן גל ענק. כתב הטיימס, ציטוט, כל הטלטולים שספגה הספינה עד לאותו הרגע נראו כזוטות ביחס למה שעבר עליה עכשיו. זה באמת נדמה היה כאילו הגיעה שעתה האחרונה של הספינה, ואפילו כעת זה נראה לי נס שהתרנים שלה החזיקו מעמד. שרשראות הסיפון הכבדות צללו עמוק מתחת למים, הסיפונים התחתונים הוצפו, ואלה שהיו למעלה נחרדו לשמוע מבעד ליללות הסופה ששקי הפחם שוב השתחררו ממקומם למטה, פרצו את דרכם אל תוך חדר המנוע וסחפו את כל אשר נקרא בדרכם. סוף ציטוט. האגממנון הייתה כפסע מאסון טרגי, אבל שרדה. כ-45 אנשי צוות נפצעו בדרגות חומרה שונות. במילותיו של כתב הטיימס, מידיים שבורות ועד אי שפיות זמנית. הספינה סטתה כ-350 קילומטרים מנתיב ההפלגה המתוכנן, אבל הכבל עצמו, למרבה המזל, נותר פחות או יותר שלם, אם כי כ-200 קילומטרים ממנו השתחררו על הסיפון בשלב מסוים ויצרו תסבוכת אימתנית. הצוות בילה עוד יומיים מתישים בשחרור הפלונטר הזה וסידור מחדש של הכבל. תגידו, נכון שתמיד סקרן אתכם לדעת מה בדיוק עושים בניתוח שלאחר המוות? כן, אני יודע, זה קצת שחור כזה. אבל זה מעניין. מה קורה לגופה אחרי שקוברים אותה? איך מתבצעת המתת חסד? אלו בדיוק הנושאים בהם עוסקת התוכנית עושים את המוות. הפודקאסט שעוסק דווקא בנושא שכולנו מנסים להדחיק. לרשימה מלאה של פרקי התוכנית, בקרו באתר הבית עושימהיסטוריה.com/מוות, או חפשו את עושים את המוות באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת. למרות העיכוב, האגממנון והנאגרה הצליחו להיפגש בנקודה המתוכננת. הן חיברו את שני חצי הכבל זה לזה, הורידו אותו למים והחלו להפליג בכיוונים מנוגדים. בזמן ההפלגה העבירו ביניהן הספינות הודעות דרך כבל הטלגרף שחיבר אותן. הן לצורך עדכונים שוטפים, אבל בעיקר כדי לוודא שהכבל באמת תקין ומעביר אותות חשמליים כשורה. וטוב שעשו כך. כעבור פחות מיום של הפלגה, כשרק 60 קילומטרים של כבל הונחו במים, נדם קו הטלגרף. ההודעות שהטכנאים בנייגרה ובאגממנון העבירו ביניהם הפסיקו לעבור. תקלות כאלה היו בתחום אחריותו של ויילדמן וייטהאוס, החשמלאי הראשי של הפרויקט, אבל הוא העדיף שלא להצטרף להפלגה ונשאר על החוף. מי שכן היה שם היה ויליאם תומסון, וכעת נפלה כל האחריות לאיתור התקלה על כתפיו של המדען הסקוטי. מספר כתב הטיימס. המחזה בתוך ובסביבות חדר החשמל. החדר שבו עמד ציוד הטלגרף בספינה היה כזה שלא אשכח אותו לעולם. שני הפקידים שהיו בתפקיד עמדו לפני המקלט והמתינו בפנים מכווצות מדאגה לאות שהתקבל. דוקטור תומסון, בלהט קודח של התלהבות, רועד כמו עלה נידף, ועם זאת מחושב ובהיר מחשבה, בחן את הציוד והביט בתוצאות במבט כמעט מיואש. מר ברייט, המהנדס הראשי, עמד כמו ילד שנתפס בכלכלתו, שפתיו ולחייו מרוחים בזפת, כסס את ציפורניו והביט בפרופסור לישוע. קפטן הספינה הביט בתוצאות הבדיקה במבט חרד. מאחוריהם, בחלקו החשוך של החדר, עמדו בדממה קציני הספינה וצפו בנעשה. סוף ציטוט. תומסון הגיע למסקנה שנקודת הקשל בקבל היא במרחק של פחות או יותר 20 קילומטרים מאחוריהם. בלית ברירה, הנייגרה והאגממנון הסתובבו על צירן ושבו לנקודת המפגש המקורית. פילד ואנשיו התחבטו. האם כדאי להרים את הקבל בחזרה אל הסיפון כדי לאתר את נקודת הקשל? אחרי מחשבה מרובה, הם החליטו שלא. כל דקה של הפלגה מעמידה אותם בסכנה. הם חתכו את הקבל התקול, פיסה באורך של 100 קילומטרים בערך, חיברו את שני החלקים הנותרים ויצאו לדרך בשנית. יומיים של הפלגה חלפו בשלווה יחסית. הים היה שקט ומירקתיה של האגממנון הלך ונפרס הקבל בקצב קבוע. 10 מיילים, 20, 50 מיילים, 100, 140 מיילים. רק עוד 3 ימי הפלגה וחופיה של ניופאונדלנד כבר יופיעו באופק. ואז, כמה דקות לפני חצות הלילה וללא שום אזהרה מוקדמת, הקבל נקרע וצלל למעמקים. מסתבר שהסופה העזה שהכתה בהם שבוע קודם לכן השאירה מאחוריה עוד הפתעה אחת אחרונה. חלקו התחתון של הקבל שהיה מונח על הסיפון התחכך בו בעוצמה בזמן שהספינה התלטלה במים הסוערים. הנזק שנגרם לנקודה הזו בקבל היה חבוי תחת עשרות קילומטרים של פיתולים, ורק כשכמעט כל הקבל שהיה על הסיפון נפרס והורד למים, העומס על נקודת הקשל נתן את אותותיו והקבל נקרע. לסיירוס פילד לא הייתה ברירה. אספקת הפחם עבור מנועי הקיטור של האגממנון כבר הייתה נמוכה באופן מסוכן, ולא נותר לה מספיק דלק לניסיון נוסף. הספינה הסתובבה וחזרה לאירלנד. אני חושב שבשלב הזה אתם מתחילים להבין מדוע קיבל פרויקט הנחת הקבל הטרנס-אטלנטי את הכינוי המקבילה הוויקטוריאנית של פרויקט אפולו. כמו מבצע הנחתת האדם על הירח, כמעט כל היבט של פרויקט הנחת הקבל היה קיצוני ופורץ דרך. אפשר להתווכח על איזו משימה הייתה קשה או מסוכנת יותר, הטיסה לירח או הנחת הקבל, אבל בשני המקרים הטכנולוגיה שעמדה לרשות המבצעים הייתה פרימיטיבית עד כדי גיחוך. מחשב הניווט של אפולו, המחשב שהיה אחראי להביא את החללית ליעדה, היה חלש יותר אפילו מהקומודור והאפל 2 של ראשית שנות ה-80. אמצעי הניווט היחידים של הנייגרה והאגממנון היו הסקסטנט והסרגל, אותם מכשירים ששימשו מלאכים בים כבר לפני 1,000 שנה ויותר. האסטרונאוטים של אפולו שיתו לבדם בעומק החלל, ואם הייתה מתגלה תקלה כלשהי בחללית, כמו זו שפקדה את אפולו 13 למשל, הם לא יכלו לצפות לשום עזרה חיצונית. גם הספינות של פילד היו לבדן באוקיינוס הגדול, ללא יכולת לתקשר עם החוף, ואם קבל הטלגרף הפסיק לעבוד, אפילו ללא יכולת לתקשר ביניהן. בהינתן התנאים הקיצוניים שפקדו אותם, והקשיים שבהם היה מדובר, אנחנו לא צריכים להיות מופתעים מעצם הכישלון של הניסיון השני. אנחנו צריכים להיות מופתעים שאף אחד לא מת בדרך. עבור כמה מחברי הדירקטוריון, הכישלון השני היה יותר מדי. מאות קילומטרים של גבלים כבר שכבו על קרקעית האוקיינוס כאבן שאין לה הופכין, ומיליוני דולרים כבר נזרקו לפח. מה הטעם לבזבז עוד ועוד כסף על פרויקט כל כך שאפתני ומסוכן? שני משקיעים, אחד מהם סגן יושב ראש הדירקטוריון, החליטו לעזוב את הפרויקט. אבל פילד לא ויתר. לחברת הטלגרף האטלנטי היה מספיק כסף לניסיון אחד אחרון, ובבטן הספינות עדיין נותר מספיק כבל כדי לחבר את אירופה וצפון אמריקה. הוא כינס ישיבת דירקטוריון מיוחדת ושכנע את עמיתיו הנותרים לאשר עוד ניסיון אחד ואחרון. ב-17 ביולי 1858 יצאו לדרכן הניאגרה והאגממנון בפעם השלישית. הן נפגשו במרכז האוקיינוס, חיברו את הכבל ביניהן וכיוונו את חרטומיהן לכיוונים מנוגדים. הים הפעם היה שקט. עוד מייל ועוד מייל, עוד שעה ועוד יום, והפעם קרה הבלתי יאומן. ב-4 באוגוסט הגיע הניאגרה לניופאונדלנד, ויום לאחר מכן נכנסה האגממנון למפרץ באירלנד. הם הצליחו, הם עשו את זה. ג'יימס ראסל, עוזרו של ויליאם תומפסון, תיאר את ההתרגשות שאחזה בצוותה של האגממנון ובמי שצפו בה מהחוף. ציטוט, כשהתקרבנו ליבשה, הורדנו את קצה הכבל שלנו לסירה וחתרנו במהירות אל החוף. המלאכים העליזים תפסו את קצה הכבל והחלו לרוץ איתו. מריבה משועשת התפתחה בינם ובין הג'נטלמנים שעמדו על החוף, על הזכות והכבוד של למשוך את הכבל אל משרדי חברת הטלגרף. ברגע שהכבל היה על קרקע מוצקה, כמה גברות נכבדות אחזו בו ומשכו אותו בכאילו, רק מספיק די ללכלך את הכפפות הלבנות שלהן ולהקים מהומה מדומה שהן מחפשות חמאה או חומר אחר כדי להסיר את כתמי הזפת. בראותנו שאלה שהכבוד מגיע להם הכי הרבה עומדים כנראה לאבד אותו, דוקטור תומפסון, פקיד נוסף ואנוכי, קפצנו מתוך הסירה ודידינו לחוף. אבל כל מה שעשינו היה רק ללכלך את הידיים כמו אנשים. קצה הכבל נמשך אל משרדי הטלגרף. בחמש דקות לפני השעה 4, דוקטור תומפסון שלח את הזרם הראשון מחוף אל חוף לבחון את תקינות הכבל. הכל היה קשורה. בשעה 4 קיבלנו אנחנו את הזרם הראשון אלינו. סוף ציטוט. השמועה אודות ההצלחה המדהימה התפשטה בשני צידי האוקיינוס במקביל, ובלונדון ובניו יורק פרצו חגיגות ספונטניות לרגל ההישג ההיסטורי. בפעם הראשונה קשר פיזי בין העולם הישן והעולם החדש. כך תיאר כתב עיתון את השמחה שאחזה בתושבי ניו יורק. ציטוט, פעמוני כנסיית טריניטי הדהדו בשעת הצהריים לכל אורכה ורוחבה של ניו יורק, שמחים וצוהלים יותר מאי פעם. כל פעמון וכל משרוקית קיטור, בין אם במפעל או על ספינה, הוסיפו את קולם לשעון האוניברסלי. דגלים הונפו אל על ומעט תותחים ירו מטחי כבוד. כ-2,000 פועלים, רובם ממוצא אירי, ביקשו את רשותו של מפקח העבודה שלהם לחגוג את המאורע ההיסטורי וקיבלו את האישור ברצון. הם ארגנו תהלוכה, אליה הצטרפו כמעט 1,000 פועלים ממקומות נוספים. התהלוכה כולה מנתה עכשיו כ-3,000 איש עם 100 עגלות ו-500 סוסים, כולם מקושטים בענפים ובעלים ודגלים מאולתרים שהוצבו לאורך המסלול. סוף ציטוט. החגיגות והמשתים החגיגיים לכבודם של מניחי הכבל נמשכו ימים. טיפני, חנות התכשיטים המפורסמת, רכשה את כל עודפי הכבל שלא היה בהם עוד צורך והפכה אותם למזכרות. כל דבר מעגילים ועד קמעות. אנשים היו שיקורים מרוב עושר. אבל זה לא היה הסוף. ממש ממש לא. במשרד הטלגרף באירלנד ישב ויילדמן וייטהאוס והזיע. השדרים שהוא והמקבילים שלו בצד השני של האוקיינוס העבירו זה לזה, גילו לו אמת לא נעימה. ויליאם תומסון צדק. תופעת העיכוב, אותו קלקול במרכאות באותות החשמליים שנוצר בעקבות הקיבוליות של הקבל, הייתה חמורה מאוד, בדיוק כפי שחזה תומסון. צוות הטכנאים של ווייט האוס התאמץ נואשות כדי לפענח את השדרים שעברו על הקבל, אבל העיוותים באותות היו כל כך חמורים עד שהם אילצו את המפעילים להאט את קצב התקשורת באופן קיצוני. במקום כמה עשרות מילים בדקה, כפי שהיה מקובל בטלגרפים יבשתיים, קצב התקשורת של הקבל הטרנס-אטלנטי נמדד כעת בכמה עשרות דקות למילה. קצב תקשורת שכזה, אם ווייט האוס לא יצליח לשפר אותו, יהפוך את הקבל לכמעט בלתי שמיש מבחינה מעשית. זו הנקודה שבה בחרתי לסיים את חלקו הראשון של הפרק. בחוץ, כל העולם חוגג את ההישג ההיסטורי של הנחת קבל טלגרף טרנס-אטלנטי ראשון וחיבורן של אירופה וצפון אמריקה. באותו הזמן, ויילדמן ווייט האוס נאבק בתקלה שעשויה להפוך את הקבל הזה לפיל לבן. רעיון נחמד על הנייר, אבל לא ממש מעשי כאמצעי תקשורת. כיצד מסתיים סיפורו של הקבל הטרנס-אטלנטי? האזינו לחלקו השני של הפרק, שזמין להאזנה כבר עכשיו בכל האפליקציות. להתראות.